שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון שבה אנחנו מבררים את המשנה הכלכלית וחברתית של חוכמת הקבלה. איתנו באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
וגיא יצחקוב.
שלום.
אנחנו רוצים להמשיך שיחה קודמת שעשינו בנושא רשת הביטחון הסוציאלי, קרנות הפנסיה והמודל בעצם שבו המדינה והאדם דואג לעצמו. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך קשורה לדגם הבסיסי של אפליית לקוחות ואפליית מחירים. למה אני מתכוון? קרנות הפנסיה, כפי שראינו, יש עובדים שמשלמים יותר, בדרך כלל החלשים והלא מאוגדים, יש עובדים שמשלמים פחות, זה בדרך כלל החזקים והמאוגדים ביניהם, ובעצם המודל הזה הוא קיים בכל מקום שאתה הולך. בבנקים זה ככה, לקוח גדול משלם פחות, לקוח מסכן משלם הרבה יותר, כמעט לאן שאתה הולך חוץ ממוצרי מדף. נניח בסופר אין אפליית מחירים, כולם משלמים ביוקר וזהו. אבל באיפה שיש מקום למסע ומתן, החזק משלם תמיד פחות. זה נקרא אפליית לקוחות או אפליית מחירים.
כן.
זה מודל שאתה חי איתו בשלום?
אני עם שום דבר לא חי בשלום. אם אתה שואל אותי, כי כל החיים על פני כדור הארץ בשבילי זה בלגן אחד גדול שצריכים סוף סוף לסדר אותו. אין שלום ואין שלמות בצורה כזאת, מה שנה, איך שאנחנו חיים.
כן.
אז מה לעשות? אני הייתי בכל מיני מקומות בדרום אמריקה, בקולומביה, בצ'ילי, אורוגוואי, פרגוואי, אקוודור, ששם זה איך אנשים חיים באיזו צורה, והייתי גם כן באירופה ובאמריקה, שחיים בצורה אחרת, ו... אתה אומר, אין, זה יש ויש. בוודאי שזה הכל כואב. לראות שישנם אנשים שלא יודעים מה זה לעבוד בכלל, ויש להם חיים כל הזמן ככה, חיים. זהו. ויש כאלה שלא יודעים מה יהיה להם בצהריים לאכול. האם כן או לא, ולילדים שלהם וכן הלאה. אני כבר לא מדבר על אפריקה ועוד מקומות באסיה.
גם בישראל יש, זה נקרא חוסר ביטחון תזונתי. יש קרוב ל-20% ממשקי הבית בישראל שהולכים לישון ההורים ולא יודעים אם למחרת יהיה במקרר מספיק כדי לעשות סנדוויצ'ים לילדים לבית ספר. לא רק באפריקה, גם בישראל.
נו, ואז השאלה שלי אליכם. איך אתם כלכלנים בכל זאת חושבים שזה אפשר איכשהו לסדר?
מה שאנחנו לומדים ממך ומה שאנחנו שוחחנו רבות בסדרה הזאת זה ש... להתחיל מאיזשהו תיקון כלכלי כזה או אחר, זה טוב אולי רק לרמת הממש ככה אוכל נפש, ממש ברמה הכי בסיסית.
אז לפחות שיהיה להם אוכל נפש. ודאי שאחר כך זה כבר תיקונים חברתיים, אבל בלי תיקונים חברתיים, שהם לוקחים זמן ומי יודע איך יסכימו ולא יסכימו כל חלקי החברה, מהאליטות ועד ה... אלה, איך בכל זאת אנחנו בצורה כלכלית, זאת אומרת לא חברתית, יכולים בכל זאת להגיע למצב שלא יהיו רעבים.
אז הנה, נתנו דוגמה, ואנחנו נמשיך איתה, של מדינה, של רגולטור, שיש לו שליחות, ולא מפחד מאינטרסים זרים, או לא פוחד לג'וב הבא שלו, שבא ובעצם אומר, המנגנון הזה של אפליית מחירים, שבו המסכנים משלמים כפול ופי שלוש מהיותר חזקים והמחוברים, מחוסל. מרגע זה כולם משלמים, יכולים לשלם זול מאוד. כלומר, הוא מבטל את אפליית המחירים.
כן.
זה כשלעצמו צעד כלכלי שנראה נבון לאור המציאות שתיארנו, שבו שליש מהחיסכון יכול ללכת על דמי ניהול ועל הוצאות אחרות. זה פוגע משמעותי בחלשים.
כן, ו...
אז אולי...
ובכל זאת, בסופר גם כן יש בעיה. כי אם יש לסך הכל בכיס נגיד 50 שקל ואני בא לסופר, ויש מישהו שבא לסופר עם 5,000 שקל בכיס. אין? ואני צריך לשני ילדים ואישה לקנות מזון, והוא צריך גם כן. אז יש הבדל. זאת אומרת, הסופר זה לא דוגמה טובה הנכונה לכולם. איך לעשות שהדברים הבסיסיים, ההכרחיים לחיים, הם יהיו בהישג יד השווה לכולם.
אתה רואה בישראל אנשים שמסובבים עם בטן נפוחה מרעב, אני לא רואה.
אבל השאר... אתה אומר שעד 20% לא יודעים מה יהיה
נכון.
עם סנדוויץ' במחרת לילדים.
זה נכון. ועדיין, וחיים, אתה רואה, יש, יש עמותות, תורמים להם, יש מנגנון שלם שלצערי הרב מתקן את הנזקים, במקום לטפל
מתקן
בנזקים.
מתקן את המדינה.
מתקן את המדינה, נכון, או, משלים
אז
אותה.
אז תגיד, זאת אומרת, יש דברים שמדינה פשוט, תסלח לי על הביטוי, מצפצפת עליהם, שזה באמת חייבת לדוח ולא דואגת, וישנם הקרנות למיניהם וארגונים שהם משלימים ולא נותנים לאנשים האלה ממש לגבות מרעב.
אתה יודע, גיא ואני מסברים הרבה ומלמדים גם מה קורה בישראל, ואני חייב להגיד לך שלמרות שכמובן אתה צודק, אבל אם אנחנו מסתכלים על מה קורה בנניח בארצות הברית, ישראל גן עדן.
אני לא רוצה לחשוב מה עדן. זה בארצות הברית. זה סוג אחר של אנשים.
נכון.
זה גישה אחרת לחיים. זה אנשים שיש להם תרבות, חינוך, היסטוריה, והכל זה ההפך. אני לא רוצה להשוות את עצמי. למה אתה לוקח, למה אתה מיד בורח, להראות לי שבמקום אחר יותר גרוע?
שם זה מודל החיקוי של כל העולם.
אני לא רוצה, אני, זה לא בשבילי.
גם העניין הוא ספציפית בעניין של החוסר ביטחון תזונתי, שבאמת הטיפול בו הוא לא נעשה על ידי המדינה. המדינה עכשיו מנסה להחזיר את זה, אבל היא די הפריטה את הטיפול לעמותות, למגזר השלישי בעצם, שהוא בעצם כל העמותות מתנדבים שהן מטפלות בנזקקים האלה ולא המדינה. השאלה אם כמקובל, יש הרבה, כמו שתיארת, יש הרבה דברים שהם, הכל בעצם לא מסתדר בעולם ולא עובד. אבל ספציפית כלפי דברים שגורמים לאי שוויון בין אנשים. האם למקובל במיוחד כואב לראות שמדובר על האי שוויון?
מה, במה זה אי שוויון?
אז בכסף,
אני לא יודע כסף. כסף זה כמה יש לי בכיס, חצי קילו כסף או רבע, אני לא מבין מה זה כסף. אני מבין ביטחון. בחיים שלי, שיהיה לי ביגוד, שיהיה לי אוכל, לי ולמשפחה, זאת אומרת, למשפחה שלי, כן, שיהיה לי במשהו לשלם להם לפחות להשכלה הכרחית, בסיסית, מה שצריך, זהו, וכל מיני כאלה דברים, זאת אומרת, שאני מרגיש את עצמי עם משפחה שלי, שיש לי במה להתחיל ולגמור את היום, וגם למחרת יש לי ביטחון.
כן, אז יש כאלה שיש להם ויש כאלה שאין להם, ואז נוצר אי שוויון.
ואז המדינה חייבת לטפל בהם, לא סתם לתת. אני לא אומר לתת, כי ארגונים האלה רק נותנים. ולכן אנחנו לא מתפטרים מבעיה הזאת, אנחנו ההפך. אולי הם מגדילים את המספר האנשים שהם באים ואומרים שאנחנו כולנו זקוקים.
כמעגל עוני, הוא מנציח את עצמו.
זה לא עוני כבר, זה יכול להיות
דורות.
אלה אנחנו רוצים לחנך את הילדים, אנשים להפסיק עם הגישה כזאת לחיים.
איזה גישה?
גישה שהם גם כן חושבים שבמחרת ידאגו להם. אני לא רוצה שהארגונים האלה יתקיימו גם מחר וגם מחרתיים. זה רק אומר לי על זה שמדינה היא צולעת, על זה שחברה שלנו היא צולעת, ש-20% מהאוכלוסייה שלנו לא יודעת איך להסתדר, כן? ואני רוצה להחזיר אותם לשוק העבודה, או לפחות שמדינה תדע שהיא חייבת, שאסור לה לזרוק מעצמה את האחריות על 20% מהאוכלוסייה.
זה מעניין, התשובה משלבת את שתי הגישות, הגישה אחת, באמת הצגת תשובות שמשלבת שתי גישות. מה שאמרת בהתחלה, המדינה צריכה לדאוג לזה, זה מה שנגיד, גישה סוציאלית יותר. מנגד, עכשיו הגישה שהצגת שהם לא יודעים לצאת מהעוני, זה יותר הגישה אפילו האמריקאית, אומרת, אם אנחנו נמשיך לטפל בהם, הם לא ידעו איך להוציא את עצמם מזה. אז בואו נגרום להם, ניתן להם מוטיבציה להוציא את עצמם. איך מאזנים אז, והצגת באמת שילוב של שתי הגישות האלה בתשובה שלך.
אוי, אני תמיד דיברתי איתכם על זה, איך לצאת.
איך לשלב את זה.
לשלב?
כן.
תנאי.
מה זה אומר?
אתה מקבל כיסוי על תנאי שאתה לומד. על תנאי שאני מסדר לך מקום עבודה ואתה עובד. כמה? שעתיים, שלוש ביום.
זה ילמד אותו לצאת מהעוני בעתיד?
אני מוציא אותו מהעוני על ידי זה שאני משלם לו.
כן.
אבל בתנאי שאני מחייב אותו לעבוד.
וזה ישנה לו יחס לחיים, הלימוד שאתה תעביר אותו?
בדי. לא רק לימוד. הוא לא רק הולך לשמוע איזשהו שיחות. הוא גם כן הולך לעבוד בכל מיני מקומות איפה שהוא יכול לעזור לחברה. כן.
כן, רק שזה, כל העניין הזה של חוק חינוך חובה, כמו במשמעות הזאת, לא במשמעות של...
כן, לכולם, לגדולים גם כן. נו.
הוא...
מה?
גם שאנחנו נפגשים עם אנשים שיש להם אפילו סוג של פתיחות לשמוע את הדעות היותר מתקדמות שלנו לגבי לאן העולם הולך ומה צריך לעשות, זה משהו שהיום אי אפשר להגיד.
אין עם מי לדבר.
אין עם מי לדבר. לחלוטין.
תגיד לי למה?
כי גם שאתה יושב, ואנחנו עושים פגישות כאלה.
אתה רוצה להיות ראש ממשלה?
לא. נניח.
כן.
נניח, כן, כן.
כל אזרח חייב לחשוב על זה.
כן, כן. אמביציה כן, יש.
יש אמביציה. כן. למה שאתה לא תלך לאותם 20% מהאוכלוסייה, ותתחיל לעבוד איתם, על זה שאתה מעביר אותם למצב החיים, לרמת החיים יותר גבוהה, אתה נותן לילדים שלהם יותר השכלה, אתה מסדר להם יותר ויותר ויותר, כן? קח אותם, תתחיל לעבוד איתם, תראה איך שהם יבחרו בך, ואתה תהיה, מה הבעיה?
יש תשובה.
אתה לא צריך ללכת לאף אחד לבקש שום דבר, רק לרדת אליהם.
כי הם, א', הם פסיביים, ב', הם שבועים באותו חלום, הם בסך הכל, הם לא רוצים לתקן את השיטה, הם רוצים לשפר את המצב שלהם בשיטה הקיימת,
כן.
והם גם כן עסוקים באותו עולם תרבותי, ובכל התכנים שנותנים להם, מאכילים אותם, הם לא ממש רוצים להוציא את עצמם מהמעניין הזה.
ומדינה בצורה... גם מעוניינת שזה ככה יישאר.
המדינה מאושרת מהמצב הנוכחי, כי שוב, התמונה הכוללת היא טובה.
זאת אומרת, מעוניינת שככה זה יישאר.
אין אנשים שאמרת כמו שאתה סובל, אתה אמרת שאתה סובל שזה המצב בעולם, חוסר אי סדר כזה, ושיש אנשים כאלה וכאלה, זה אולי סבל של מקובל, רבש כותב להצטער בצעת הכלל.
כן.
זה לא משהו ש... זה לא סטנדרט של אף מנהיגות.
הבנתי. וגם כן לא המסכנים האלה סובלים ממש. הם רגילים לזה.
לא, יש סבל.
היית בפאבלות, עכשיו זה בריאו, יש לך את ה...
כן, אולימפיאדה.
כן, מונדיאל הזה, אז הייתי שם, ראיתי את הפאבלות, וכן, אנשים לא רוצים לצאת משם.
אז זה באמת שאלה, כי מצד אחד אין מה לדבר למי שנמצא אפילו באמצע ולמעלה, כי באמת אנחנו רואים מהניסיון שלנו, הם שבעים, הם אין להם אוזן לשמוע. מצד שני, גם האנשים שנמצאים למטה, הם שבועים בכל כך הרבה מנהיגים שתפסו אותם כבר, ומסורת כזאת או אחרת, ומי הראשון שישמע? ההסבר הזה לנו נשמע מאוד הגיוני.
לא, אם הם לא רוצים בעצמם לשמוע אותם ה-20%, אז אין מה לעשות. אז בעצם אנחנו חוזרים לנקודת מוצא שלנו, מה אתם רוצים לשמוע ממני או להגיד לי?
אני אגיד לך, פשוט מאוד, הבאנו לשולחן דוגמה לרפורמה שנראית מוצלחת על פניו.
פנסיה.
כן, רפורמת פנסיה, מוזילים לכל עם ישראל, בייחוד לחלשים ולאלה שלא מצליחים להתחבר ביניהם, בצורה של 60, 70 וגם 90% הנחה, זה יגדיל להם את הפנסיה, סיכמנו בינינו שכשלעצמו זה מוצלח.
כן.
הבעיה היא שתמיד שאנחנו מדברים כאן איתך על רפורמות כאלה ועל רגולציה, העמדה שחוזרת היא שאין טעם, שב ואל תעשה עדיף, זה לא יעזור, וגם יש אלף מלחמות כאלה להילחם, ואי אפשר את כולם להילחם, צריך חינוך, זה הפתרון, אחרת כל הרפורמות האלה שוות כקליפת השום. זה בערך העמדה שחזרה על עצמה ב-125 שיחות שעשינו איתך עד עכשיו בסדרה הזאת.
כן.
אז מצד שני, אנשים רוצים ציפור ביד ולא 10 על העץ.
כן, זאת אומרת, אתם באים עליי עכשיו ואומרים, או, אתה רואה מה שהשגנו, לא לפי התוכניות
שלך. בלי חוק חינוך חובה למבוגרים, כן. הנה, באתי, הצגתי את עם ישראל. למה כל פעם אנחנו אומרים, צריך חיבור, צריך להתחבר, צריך חינוך, צריך להשתנות, צריך, זה רחוק, זה גבוה.
אני לא יודע איך הגברת הזאת הצליחה לסכסך בין החברות הגדולות האלה, שהם הסכימו לרדת בניהול הפנסיה לאחוזים כאלה קטנים.
זה לא בעיה. היא ניצלה את המנגנון הקפיטליסטי הבריא, השתמשה בו.
כן, אבל מה, הם לא יכולים ביניהם, איזה קרה שהם...
אלה שזכו זה שחקנים מאוד מאוד קטנים. זה שוק ריכוזי. 95% מנו נשלט על ידי 3-4 חברות גורילות, שנלחמו ברפורמה הזאת בשיניים עד בגץ והפסידו. וכמה שחקנים קטנים שלא הצליחו להיכנס, הם זכו במכרז.
שחקנים הקטנים דווקא.
כן, הם זכו במכרז.
חברות קטנות מי שזכה. חברות מאוד קטנות יחסית.
רוצים להיכנס פנימה, אז עשו מחירי
סוכר. ולא יאכלו אותם...
לא.
עכשיו הן אמורות מאוד לגדול, אחרי מה שקרה, כי המון המון לקוחות אמורים לעבור אליהם עכשיו. אבל הגדולות נלחמו בזה בשיניים בתהליך הזה. כמו שרונן אומר, זה הגיע עד בגד, זה שפה גם...
זה ברור.
זה היה סיפור. לא חשבו שזה יהיה, אנחנו גם לא חשבנו שזה...
אבל שוב, השאלה הבסיסית שלי... למה הגישה שלנו...
מה, זה דוגמה יפה מאוד של קפיטליזם הבריא.
כן?
No.
נכון? אז שוב, שאלנו, תמיד שאלנו, למה אי אפשר במקביל לתהליך החינוך, בנוסף לתהליך החינוך, גם לתקן בינתיים דברים שיכולים לעזור להכרחיות של אנשים.
בבקשה, מישהו אומר שלא? ודאי שכן, תעשה, תשתמש בכל התחרותיות הזאת שכל אחד רוצה לאכול את השני, כן, זה ברור ש, 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 שיוכל להוזיל את הכל, כל המוצרים, ופנסי זה מוצר.
ודאי.
נו.
אוקיי. מצד שני, אנחנו גם אומרים שבגלל שמערכת אינטגרלית, אז אם אתה עושה חיבור, אבל שהוא חיבור לא בעד משהו, אלא חיבור נגד משהו, אתה בעצם מייצר נזק למערכת, והנזק הזה גם חוזר אליך. אם בעצם הקרונות הפנסיה הגדולות ייפגעו, והן צפויות להיפגע מהמהלך הזה,
בצורה
משמעותית, כי גם הם יצטרכו להוריד מחירים, נקווה. אז הם קרנות שמעסיקות עשרות אלפי עובדים, הם צרכנים גדולים, הם תורמים לכלכלה, הם משלמות מיסים, כלומר קשה לראות בזה שהוא ניצחון.
אז בואו אנחנו נעצור את ההתקדמות עם כך. אז בואו לא נכניס מכונות למפעלים, שלכולם יהיה עבודה, שכל אחד יעבוד כמו צ'רלי צ'פלין בלסגור ברגים, ככה, כן, זה מה שיהיה. אז אי אפשר, אנחנו חייבים להתקדם, ואי אפשר לעצור את ההתקדמות. אבל יש כאן חוק פשוט. איפה שרצון לקבל רואה שהוא יכול להרוויח, שירוויח. אני בעד זה. דווקא חוכמת הקבלה לא נגד הרצון לקבל שהוא יכול להרוויח בכל מצב ומצב, כי זה חוק הטבע, כן? אלא מה היא אומרת? היא אומרת שאנחנו שמגיעים לרוויה ברצון לקבל, שמימשנו אותו לגמרי, ההתפתחות הבאה שלו, שאנחנו בונים מעליו חיבור, שרצון לקבל מתחיל להתחבר בצורה אינטגרלית, אז הוא מפסיק לאבד, לנהל את עצמו. הוא מאבד את המושכות. וזה מה שאנחנו רואים בעולם היום. ואז אנחנו צריכים, כדי דווקא לנהל את הרצון לקבל בצורה נכונה, ובצורה יותר יעילה, שלכל הרצון שלנו יהיה מילוי. זה, לא, אנחנו לא אנטי. אנחנו כאילו רוצים למלות את ה... את הרצון לקבל שלנו בצורה שמאפשרת, בצורה שהוא נעשה לפי ההתפתחות הטבע האינטגרלי. אם הוא סוגר את עצמו סביב כדור הארץ, והוא הופך להיות מערכת שכולם קשורים בכולם, כולם בכולם, כולם בכולם, אני לא מסוגל את המערכת הזאת לנהל. אף אחד. כי כל אחד מאיתנו הוא אגואיסט, הוא מסתכל רק בצורה חדה, חד סטרית. זה או זה או זה או זה, זה כמו במתמטיקה. אני לא יכול לפתור נוסחה אם יש שם יותר מ-X1. אתם מבינים את זה טוב. זהו. אז אם יש לנו באמת כאלה נוסחאות, שיש לי משהו שאני צריך לאזן, לפתור, ויש לי, לא יודע, מיליון X'ים נגיד, מה אני עושה? איך אני נותן לכל אחד ואחד לפחות פרמטרים כאלה טובים שבסופו של דבר אני מקבל אופטימלי. לא מקסימום ולא אמת, אלא משהו יותר טוב, אני לא יודע. כי ניהול זה לפחות להתקדם באיזו צורה כדי לא ליפול ואולי לשמור את עצמו ואפילו אולי להרוויח. אין לי אפשרות היום. ולכן אני אומר שדווקא בגלל שאנחנו נעשים כאלה עגולים וזה לא תלוי בנו, אתה יכול עכשיו לקרוא כל היחסים בין המדינות, ובתוך כל מדינה ומדינה, זה לא יעזור. כי זה הטבע שלנו, הרצון שלנו, היחסים בינינו פנימיים, הם נעשים אינטגרליים. זאת אומרת, קשורים ככה כולנו ברשת אחת. ולכן אני אומר שהגיע הזמן שאנחנו צריכים לדעת רק איך לפעול. זאת אומרת, חוכמת הקבלה היא לא אומרת, אנחנו נשבור את האגו ונשרוף אותו עם מה נעבוד. זה הטבע שלנו. אלא אנחנו נדע איך אנחנו מאזנים חברה אינטגרלית, שכולנו קשורים בכולם, ככפר אחד. ולכן, אני לא יודע, אני לא מרגיש שאני פועל נגד הרצון לקבל. אני רק מממש אותו נכון במצב הנוכחי החדש.
בוא נקרא אולי ציטוט ונמשיך בדיוק בנושא הזה. זה מתבקש, ציטוט מספר 8 לניתוב. ככה.
ואין מספר 8.
זה כתוב כאן 8, עמוד שני.
סליחה.
במקום לשאוף לרווח כספי מקסימלי, הרווח יימדד לפי הרציונליות של המערכת הכלכלית, והמידה הבאה היא משרתת את האנושות כולה, ולא להפך. כלומר, ככל שהאדם מבזבז פחות, ככל שהוא גורם פחות נזק לאקולוגיה, כך הוא תורם ומועיל יותר לחברה. חייבת להיות נוסחה פרטית וכללית, שתביא למקסימום את התועלת לחברה, במינימום השקעה. האם אין זאת נוסחה אגואיסטית? ודאי שכן. אנו אגואיסטים ורוצים להרוויח כמה שיותר, ולהשקיע כמה שפחות. ההבדל המהותי מתבטא בשאלה מי מרוויח. בכלכלה החדשה, מי שירוויח זה כולנו, כמשפחה אחת. זה מתוך הספר כלכלה חברתית שיצא בעקבות השיחות שלנו. אז אתה אומר שאנחנו מאבדים את המושכות?
אנחנו לא יודעים איך לנהל חברה שכולנו קשורים בכולם. זה לא בטבע שלנו. אין כאן אף אחד שיכול לעזור לנו. אלא המודל הזה צריך להיות בתוך האדם. ולכן צריכים קודם כל להביא את האדם למצב, להתפתחות כזאת, שהוא יוכל בפנים להרגיש את התבנית הזאת, מה שיש לפניו. נגיד, יש לך תבנית ניהול של הבנק, של החברה, כי אתה מנהל, אתה מבין. הוא מרצה באוניברסיטה, הוא יודע, לכל אחד יש משהו בתוכות תבנית, שדרך התבנית הזאת הוא מתייחס לעולם. לנו אין, לכולם, לכולם, לאף אחד אין היום תבנית פנימית, איך העולם מתחיל לראות את עצמו. אין. לכן אנחנו לא יודעים מה קורה.
גם אין אוזניים להקשיב. כלומר, אנחנו אומרים, אבל אין אוזניים להקשיב.
זה גם כן חלק מזה שאני לא מרגיש את התגובה ממה שאתה תגיד לי עכשיו על העולם החדש, ואני לא מבין אותך על מה אתה מדבר, כי לי אין בפנים שוב את התבנית הזאת. זו בעיה.
תן לנו נניח את ה... גם גיא, גם אני ואחרים, אנחנו כן נפגשים, כן משוחחים, כן מנסים לתת משהו מהתמונה, מהציור העתידי הזה. תן לנו את המשפטים הראשונים שאתה חושב שאנחנו צריכים להגיד, כדי שכן יהיה איזשהו יכולת לשמוע.
אני חושב שאין לנו ברירה, ואנחנו לא יודעים עדיין איך לעשות, אבל אנחנו צריכים להתאמץ, למצוא בקשר בינינו, דרך המעגלים, דרך העשיריות, דרך כל מיני כאלה תרגילים, לבנות מודלים של העולם החדש, העגול. ואנחנו לא יודעים מה זה. אבל בוא נתחיל לבנות כאלה מעבדות, ולבדוק שם אנשים, בצורה מדעית, פסיכולוגית, כלכלית, לא חשוב איך שאנחנו נשתדל לארגן מהם כל מיני כאלו חברות קטנות, ונתחיל עליהם לבדוק את התיאוריות שלנו. כי אנחנו נמצאים במצב ש... אנחנו נמצאים כבר בחברה כזאת כולנו, אבל אנחנו לא יודעים למה לעשות. אז בוא נעשה את זה במעבדה.
אתה חושב באמת שאם נגיד שהיינו לוקחים עכשיו כמה אנשים, מקבצים אותם לכמה עשיריות, מביאים אותם למעבדה במשך תקופה מסוימת, לפי כללי הסדנה, כל הדברים, אתה חושב שהם היינו יכולים לראות שהם מפתחים ממש תבנית של
ה... לא יודע. רק אני יודע רק דבר אחד, שאנחנו יוצאים לחלל, או לאיזה דברים, אז אנחנו מכינים את האנשים לזה. אנחנו מכניסים אותם, נגיד עכשיו יש תוכנית... תוכנית מרס או משהו כזה.
כן, כן.
כן, אז מכניסים אותם לחודשים, לכל מיני מסגרות כאלה, שם הם יושבים יחד וזה. בואו נעשה. אנחנו נמצאים כבר בפלנטה חדשה. כן? אז בואו אנחנו נבדוק איך אנחנו נעשה כאלו הדגמות. איך אנחנו יכולים לבנות, אולי אנחנו משם נגלה חוקים חדשים, יחסים חדשים, חינוך חדש שאנחנו צריכים לעשות, כי עד שאתה מגדיר את החינוך הזה בעוד 20 שנה, רק אתה תגיע למה שיהיו לך בני אדם החדשים, המתאימים לעולם שכבר היום קם. אנחנו לא דואגים לזה. אני לא מבין למה בכל מדינה ומדינה אין דבר כזה. כזאת צעריה.
כי זה לא ציור שמתוק לרצון לקבל.
אבל הכוח ההגנתי שלי, שאני רוצה לחיות, אני צריך לחשוב על המדינה, על העולם, על המשפחה שלי, איך הם יחיו מחר. אתה רואה למה הגענו. אתם מסתכלים על בצורה כלכלית על העולם, גם זה, בצורה חברתית, בכל דבר. זה נורא.
אז אתה דיברת עם הרבה כאלה אנשים שיש להם יכולת להשפיע על מדינה וכן הלאה, ואתה מרגיש שמישהו יוכל לשמוע את הדברים האלה? ואמרת את הדברים האלה פחות או יותר.
אני ישבתי עם נציגי שוק המשותף, אירופאי, והם רשמו אחרי מילה מילה. נו, והיום אנחנו רואים, זה כבר היה לפני 3-4 שנים, מה היום? אבל הם אמרו, תן לנו דוגמה. אז אמרתי להם, בוא נעשה דוגמה. בוא נעשה אותה דוגמה. אתם רוצים, נגיד, אז היה בדרום איטליה, פיצוץ גדול שם, מפעל שנסגר גדול, ענק. לא. אמרתי, בוא, בבקשה, נעשה.
הרושם הוא שיכול להיות שצריך עוד להיות הרבה יותר רע כדי שהאוזניים ייפקחו, וכמובן תפקידנו לחסוך את ה...
לא, אבל אני חושב זה מעניין אפילו לגיא, שהוא מרצה באוניברסיטה, והוא רוצה לעשות איזה מחקר מדעי, כלכלי, חברתי, למה שלא לעשות דבר כזה?
לא, לכן שאלתי, אם אפשר בתנאי מעבדה, האם אתה חושב שנראה...
נראה כן, נראה לא, אבל המדענים כך הם עושים.
צריך תקציב.
תקציב.
זה הסיפור.
לכל דבר יש חוץ מזה.
זה היה כן.
טוב, אז אם ככה, בינתיים אנחנו מסיימים, יש לנו עוד הרבה לברר ולחזור לשולחן בפעם הבאה. אני רוצה להודות לך, הרב דוקטור מיכאל לייטמן. אתה רוצה להגיד משפט לסיום? בבקשה, אפשר.
אני מבקש מכן, תתחילו לחקור איך אנחנו יכולים לעשות כאלו מעבדות שאנחנו נבדוק באמת לפי הקבוצות גדולות של האוכלוסייה, קטנות מהעשירייה והלאה, כן? איך, איזה חוקים שם מתנהגים, באיזה צורה אנחנו יכולים להתקרב לפתרון של החברה אינטגרלית, שאנחנו כבר נמצאים בה, אבל איך לגשת אליה לא יודעים. בואו נלמד איך להתקרב לפתרון.
בעל הסולם כותב על המוסד הקטן, שיכול להיות דוגמה אחר כך לכל העולם.
נכון.
תודה רב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה גיא, ולכם צופים, נתראה בפרק הבא, להתראות.